צוללים לישראליות, שלום לכם, ההסקט של אתר סרוגים, אנחנו נמצאים עם פרופסור ארי אלדד, חבר הכנסת לשעבר, שלום לך.
שלום רב.
ובאמתחתך, ספר חדש, שלום ציון, תתחדש קודם כל.
מה זה חדש? הוא עוד חם מהדפוס.
כן, כמעט חטפתי קביעה.
אנחנו נמצאים בגבעת שאול בירושלים, הבאתי אותו עכשיו מהדפוס, מדפוס פרינטר.
ויש ריח משקר של, מאפה טרי.
וזה הרפתקה אמיתית בשבילי, כי זה פעם ראשונה שאני מוציא ספר לבד. ומנסה לשווק אותו לבד, ולשלוח אותו בדואר לבד, ולדבר עם השליחים, וקיצור, הנאה צרופה.
טוב, נאחל לך בהצלחה. נגיד רק, לפני שאנחנו לצלול לכל העניינים שלו ונדבר עליו, זה סיפור על רופא שמגלה איזה סיפור ארכיאולוגי מימי בר כוכבה.
לא.
נכנס בתוכו? לא. מימי בר כוכבה.
זה סיפור עליי, שאני עסוק בחיפושים בארכיון המדינה על חומרים בתיקים של אבא שלי, כי אני רוצה לכתוב עליו, ומסתבר לי שחלקים...
אבא שלך, אנחנו מדברים על ישראל אלדד, שייב, מי שהיה בלחי בזמנו.
מראשי לחי.
מראשי לחי.
שהאשימו אותו בראשית שנות המדינה, שהוא ממשיך לקיים מחתרות במדינת ישראל, שהוא עומד מאחורי מחתרת צריפין, שהייתה מעורבת בפיצוץ מטען בחצר הקונסוליה הסובייטית בתל אביב, במחאה על רדיפות היהודים בימי סטלין, שהאשימו אותו שהוא גם הסית או ממש עמד מאחורי רצח קסטנר. והתיקים בארכיון המדינה היו חסויים עד, כמעט כולם, עד ממש לאחרונה.
מושחרים.
או מושחרים, או כתוב עליהם חסוי, 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 אתה לא יכול להסתכל. ואני ימתי בבגץ, וחלק מהחומרים נפתחו, ויש בהם בעיקר חומרים גלויים לגמרי של אי אפשר להבין למה השבק הטיל עליהם חיסיון. העיתונים שאבא שלי פרסם באותה תקופה הטילו עליהם חיסיון, אבל יש שם גם... מסמכים שהשבק מנתח את המאמרים האלה כדי לדעת אם על סמך מה שכתוב שם אפשר יהיה להגיש נגדו כתב אישום או לא. זה בעיקר החומרים שיש שם. פה ושם כתוב הוא היה, הוא קיים אספה עם פעילים צעירים באיזה מקום ודיבר נגד הממשלה או דיבר נגד קסטנר, ושם המדווח מושחר. כלומר, עד היום אסור לדעת מי המלשין שהלשין על פעילות שלא הייתה מחתרתית. אבל, טוב, אלה דברים נלגד. בכל אופן, את זה אני מנסה לחשוף בספר, אבל תוך כדי אני נקלע לפעילות של קבוצה אנשים, קבוצת אנשים, שבראשה עומד ארכיאולוג, שטוען שבידיו יש ארכיון נקלע, מימי בר כוכבה, ארכיון חרות הלוחות נחושת. אבל כמות עצומה של תעודות, כיוון שכל מי שחבר בקבוצה הזאת התחייב לא לפרסם את התכנים של מה שיש בלוחות הסודיים האלה, אז אני הרחקתי עדותי ברומן שכתבתי, וכתבתי לא על בר כוכבה, אלא על שלום ציון וינאי, ולא על ארכיאולוג, אלא על ארכיאולוגית. וחברי הקבוצה הם אחרים לגמרי.
וזה מתחבר עם הסיפור של החיפוש אחרי, בארכיון המדינה, אחרי הפרטים עם אבא שלך, או שגם זה מוסווה ועובר איזשהו טרנספורמציה?
הכל עובר טרנספורמציה, והמכנה המשותף הוא, אני מחפש איזה אמת, אמת בחפירות הפרטיות שלי בארכיון המדינה, אמת בארכיונים העתיקים שקבורים באדמה בארץ ישראל, והשאלה, מיד כשמישהו מוצא משהו, עכשיו מצאו איזה קמיה עם כללות איומות ונוראות.
כן, לדעתי זה מישהו תלה את זה על חמור שחנה בחנייה, שהייתה שייכת לו, מישהו הכנה את החמור.
מישהו
שהחמור... ארור, ארור, ארור.
לדעתי, מישהו חסם את החמור של בלעם בחנייה.
כן.
וזה, אבל מיד, מיד, לא בארץ כל דבר לא יכול להיות ממצא אובייקטיבי, מיד כל אנשי ביקורת המקרא וכל אלה שטוענים שהתנך לא היה ולא נברא והכל המצאות ודוד היה לא, בטח לא ראש ממלכה ואם בכלל היה קיים אז היה איזה בנדיט מקומי
תקיף.
הם מיד יצאו, הם לא ראו את הקמיה. הם לא קראו את המאמר המדעי שעוד לא התפרסם, אבל אני בטוח שהמאמר נכון והקמה האמיתי, והם כבר בטוחים שהוא שקר. השאלה אם בכלל במצב כזה אפשר להגיע לאמת. אני כמעט הופך להיות פוסט פוסט מודרני בעניין הזה, האם יש אמת מוחלטת פה, או שהכל...
אנחנו מדברים על בן אדם שאם אני זוכר נכון, התפטר מתפקידו, התפטר, פרש מתפקידו בצהל כקצין בריאות ראשי, אני זוכר כי חילקו את הספר מי הזיז את הגבינה שלי.
תשמע, זה סיפור נפלא, אני מתכוון לאמץ אותו בספר הבא שלי.
האמת היא
שאני הודעתי בכניסתי לתפקיד 3 שנים לפני כן, שביום הולדתי ה-50 אני משתחרר מצהל. וכך יצא. עכשיו, במכתב הפרידה שלי מפורום מטכ"ל, אמרתי להם, מי ששולח לכם, ולי היו 3 עותקים בבית, אני מניח שלכם יש יותר, אתם מעריצים את השטות המטומטמת הזאת שנקראת מי הזיז את הגבינה שלי, הערצה של עבודת אלילים. זה היה הבאז. כולם אמרו, זה לא פיקוד, זה ניהול, ועשו לנו סדנאות TQM קראו לשטות הזאת באותה תקופה. כמובן זה נדחק לשוליים ואף אחד כבר לא זוכר את הדבר הזה היום, אבל זה היה לגמרי אופנתי, וכל קצין שהשתחרר או קודם או משהו שלח את זה מיד לכל החברים שלו, 50 עותקים, דבר נורא ואיום. ואמרתי להם, מה שצריך להדאיג אתכם בצבא בגלל המצב הזה, זה שאתם הולכים כמו עדר אחרי דברים אופנתיים, וזונחים את היסודות של פיקוד ואחריות, ולא ניהול. צבא זה לא ניהול, צבא זה פיקוד.
טוב, גלשנו, אני מאחל לך קודם כל שגם את הספר שלך, אנשים ישלחו וישלחו וכולם יקראו אותו, ויהיה רב מחר לפחות כמו מי זה את הגבינה שלי.
נדמה לי שהחשש לא גדול, אבל אלה שאוהבים היסטוריה והרפתקאות, זה יפה.
אז אתה אומר בעצם, הנרטיבים פה, קשה לחפש אותם, אם לפני זה המדע נופף ואמר, שנייה, לפני כל המסורות שיש לנו, אנחנו, יש לנו איזה מבדק שיטתי שאפשר למצוא בו את האמת, אתה בספר שלך קצת משתעשע על ידי חקר האמת, על ידי מי מבעלי הכוח מנסה להשחיר או להסתיר אותו, לכתוב עליו חסוי, איפה הוא נמצא ואיפה לא.
ומה הנימוקים? למה מסמכים על אבא שלי ב-1957 עדיין חסויים היום? כלומר, ברור שמי שמטיל עליהם חיסיון, כלומר השבק, יש לו מה להסתיר. ולגבי רצח קסנר, אבא שלי גם מת בידיעה שמי שעמד מאחורי רצח קסנר היה השבק.
בהחלט, כן.
כן, כן. וזה הייתה הסיבה שהוא כתב, ולכן הם שנאו אותו ורדפו אותו. לא רק בגלל זה, היו להם עוד כמה סיבות טובות. אבל...
סוג של ברי 5.
הוא היה... ויש לזה גם סיבות הגיוניות, למה? כי זה היה בתקופת הערעור של קסטנר, ומפאי בוודאי חששה מאוד, שבערעור, כשכבר אין לו מה להפסיד, הוא פתאום הופך להיות על כס הנאשמים. קודם הוא היה התובע במשפט קסטנר שלב א' נגד גרינוולד, אבל ברגע שקסטנר הוא במוקד, הוא היה פותח את הבא ואומר, כל מה שעשיתי היה ברשות ובסמכות, ראשי הסוכנות אמרו לי לעשות ככה, ומזה הם חששו, ואני חושב שבגלל זה הוא חוסן.
טוב, אנחנו נפנה למרב מיכאלי עם הדברים האלה, אבל אני רוצה לעשות איזשהו סדר ולהתכנס. אני רוצה לדבר איתך על המימד המשיחי שהיה בלחי, התעסקנו באבא שלך, אז בוא נרד למימד המשיחי שהיה בלחי, שביטא אותו יאיר שטרן, מפקדה שנתפס ונהרג, נרצח על ידי הבריטים, וביטא אותה אולי אורי צבי גרינברג בהרבה, ואתה לא מזמן כתבת מאמר שאומר שהממד הזה של אט לאט סביב קברו של יאיר שטרן מתחילים להתקבץ יותר ויותר אנשים, אולי ממד שהיה חסר למדינת ישראל מראשיתה, אולי עד היום.
בעלייה השנתית לקברו של יאיר יש בוודאי חיפוש של אנשים צעירים אחרי מיתוס. זה ברור. אני לא יודע מה היה גורלו של שטרן, אם היה נשאר בחיים והיה מזדקן והיה הופך להיות פוליטיקאי והיה הופך להיות שמאלני. אני לא מניח. אבל בין השאר דמויות הירואיות שמתות צעירות, הם מושא להערצה, טרומפלדור ויאיר וגיבורים מההיסטוריה שאנחנו מכירים. עכשיו, המעניין כמובן שרוב האנשים הצעירים, לא אנשי לחי דור שני ושלישי, אלא אנשים הצעירים החדשים שמגיעים בקפה בשבט לנחלת יצחק בתל אביב, הם חובשי כיפות. אנשים צעירים חובשי כיפות, הם מחפשים איזה דמות, אני חושב שהם גם מחפשים את הגשר ואת הקשר לציבור החילוני, כי יאיר לא היה אדם דתי, או לא היה מקיים מצוות ולא חבש כיפה. מצאו את התפילין שלו לא מזמן. ואתה קורא את 18 עיקרי התחייה, אתה קורא את השירים שלו, הוא חדור באמונה עמוקה באלוהי ישראל, ובמודעות לשעה ההיסטורית, שהיא שעה משיחית ממש. עכשיו הוא לא היה יחיד, הזכרת את אורי צבי גרינברג, שראה עצמו כנביא של עידן המשיחיות הזאת. ואנחנו מכירים מה שכתב הרב קוק, שאמר שהנבואה תדע להתחדש, כי עם ישראל ישוב לארצו
להתחדש. נכון, אחריו הנזיר גם התעסק בזה המון.
נכון, אז זה לא היה משהו שהופיע בחלל ריק. התחושה הייתה שעם ישראל חוזר לארצו, ויש פה פעמי משיח. אני זוכר, ביום ששוחררה העיר העתיקה, הלכתי עם אבא שלי, עליו השלום, אל הסנדק שלי, אל רב אריה לוין, לבשר לו שהעיר העתיקה שוחררה, והר הבית בידינו.
בן כמה היית?
אני הייתי בן 17.
אוקיי.
ופגשנו את רב אריה ברחוב, בסמטה ליד ביתו, הוא היה בחוץ. יש לי צילום של הדבר הזה, כי במקרה צילמתי אותו, ואחת התמונות הכי יקרות לי, של אבא שלי ורב אריה יחד, ואבא שלי אומר לו, רב אריה, שומעים פעמי משיח. ורב אריה אומר לו, מה זאת אומרת שומעים פעמי משיח? הוא כבר פה. אז התחושה הזאת הייתה תחושה שפעמה בלב לא מעטים, גם בציבור הדתי וגם בציבור שלא קיים כל תרייג מצוות.
זהו, אז בציבור הדתי אנחנו מכירים את זה. יותר מזה, מי שירצה ללמוד על כך, יקרא את כל גיליונות הארץ מהשנים האחרונות, ויקרא על המשיחיות המפעמת בציונות הדתית, שזה המפחיד. אבל אתה מדבר על משיחיות חילונית, אפשר לקרוא לה. או אני לא יודע, ההגדרה חילונית היא מאוד חמקמקה כאן.
נכון, נכון.
כי אתה אומר מאמינים באלוהי ישראל ומאמינים, אז תאפיין לי את המשיחיות הזאת.
אני חושב שאפשר לאפיין אותה בדברים שאבא שלי היה נוהג לומר, כששואלים אותו אם אתה כזה, למה אתה לא מקיים כל המצוות? למה אתה אמנם לא נוסע בשבת ולא כותב בשבת? ולא מעשן בשבת, וגם לא ביום ראשון, שני, שלישי או חמישי, הוא לא ישן בכלל. אבל שומע פרקי חזנות ברדיו בשבת בצהריים, כי זו הייתה התוכנית שהייתה משודרת בכל ישראל, וזה היה מרתק. ברחובות ברחביה ירושלים, היית עובר בשבת בצהריים, שומע מהבתים פרקי חזנות. עכשיו הם היו יקס, שבאו רובם חילונים באמת, אבל
התרפקו על
הדבר הזה.
מוזיקה מבית אהבה.
פה הייתה יותר מהתרפקות. והתשובה של אבא שלי הייתה על הדברים האלה, יפתח בדורו כשמואל בדורו. כלומר, יש דור שהוא דור שדרוש, זקוק לשמואלים, זקוק לנביאים, לאלה שהם גם קנאים וגם נלחמים וגם מלמדים וגם מוכיחים, וגם נלחמים על אמונתם עד קרע מול המערכת הפוליטית, מול המלך, שהוא הכתיר אותו. ויש דור שזקוק ליפתח, ממזרים, ממזרים. בני נשים שאיננו מוכנים לערוב לצניעותן לכל אורך הדרך. אבל הם היו לוחמים, והם הושיעו את ישראל. אז הוא ראה, הוא הייתה קבוצה של אנשים שלא קיימו את כל המצוות, אבל ראו את עצמם כאנשים מסוגו של יפתח באותה שעה, שהתפקיד שלהם, השליחות שלהם, השליחות הדור שלהם, מצוות הדור שלהם, זה להילחם ולשחרר את ארץ ישראל. ואני לא יודע אם זה תירוץ טוב, למה אתה שומע רדיו בשבת. אבל כי אפשר להרוג בריטים וגם לא לשמוע רדיו בשבת, מקצת קהילות נוהגים כך.
כן, אבל יכול להיות שאתה אומר, את האנרגיה הנפשית שלי, אני לא הולך על לדקדק במצע שמורה בפסח, אלא אנרגיה, את כל המשאבים שלי אני משקיע תקומתה המדינית, תקומתה הצבאית, תקומתה החירותית של המדינה.
זו רציונליזציה מאוחרת של התופעה. אני חושב שהתופעה יכולה להיות מוסברת בזה שבשביל שיקום דור שימרוד, הוא היה צריך לשבור את המסגרות של העבר, לצאת מבית המדרש, לצאת מהגולה, להגיד, אנחנו לא מחכים כאן לגאולה משמיים, שתיקח אותנו על כנפי נשרים, ותנחית אותנו פה, ואנחנו גם לא רוצים לחכות, שבית המקדש ירד משמיים, מוכן עם כל המכשור. אנחנו רוצים לעשות בעצמנו. אנחנו מאמינים שזו שליחות הדור. עכשיו, ברגע שאתה שובר את המסגרות, ומורד בבית אבא, ומורד בבית המדרש, אתה גם שומע רדיו בשבת. כי זה חלק מהעניין. אז היו כאלה שלקחו את זה לקיצוניות נוראה, השומר הצעיר שהפך להיות אנטי דתי כדי לבנות קיבוצים בארץ ישראל, והשליחות שלהם היא שליחות חשובה, ובאמת רוחו של הרב קוק אומרת, רוח הקודש מרחפת מעל מעשיהם של החילונים האלה בבניין ארץ ישראל. אבל היו כאלה שלא הלכו לקיצוניות של אנחנו אנטי, אבל לא הלכו את כל הדרך לחזור אל בית המדרש מהבחינה הזאת של קיום תורה ומצוות במלואם, ואמרו אנחנו מרדנו, אנחנו נלחם ונקים את מדינת ישראל, אנחנו נביא את עם ישראל אלינו.
אבל מה החזון שהסתתר שם? שאולי הוא חסר לנו. החזון של מה? של הקמת בית המקדש כסממן לאומי ולאו דווקא דתי?
נכון. תראה, יאיר כתב 18 עיקרי תחייה, ומי שחוקר את הכתיבה של המסמך הזה, שהוא מסמך מכונן, לא מוצא בו מילה על ערבים או על הבריטים. זה מסמך שמגדיר מי הוא העם, מי המכורה, מה שליחותו של העם, מה צריך לעשות עם המכורה, מה צריך לעשות משפט הזרים. הוא לא מדבר, לא, כל מי ששולט פה שהוא לא עם ישראל, הוא זר וצריך להילחם בו. והוא חותם את 18 העיקרים האלה בבניין בית הבחירה, כסמל לתור הגאולה השלמה. עכשיו, האם הוא התכוון שיהיו קורבנות כל יום, או רק ערב פסח, אני לא יודע, הוא לא מפרט. הוא ביקש...
זה דומה אולי לחזון של הרצל, באלטנוילד, אני חושב שהוא כותב את זה, שהוא כותב על איזה בית מקדש, אבל אצלו זה גם משהו יותר אוניברסלי, ויש שם מקומות לעוד דתות, נכון. אבל ברמה הלאומית, שחזרה לארץ, כוללת גם את בית המקדש.
אז יאיר בעניין הזה הוא הרבה יותר דתי. הוא הרבה יותר יהודי מהרצל. הרצל, בוודאי. בחזון בית המקדש שלו, הוא יותר אוניברסלי, ועדיין... הוא לא אומר אנחנו נבנה פה את היכל השלום העולמי, הוא אומר אנחנו נבנה
נכון,
פה את בית המקדש.
נכון, נכון.
כלומר הוא מתחבר אל השורשים שלנו, שהוא לא גדל עליהם, והוא רוצה לראות בזה סמל. יאיר מדבר במפורש על בניין בית המקדש בהר הבית בירושלים. אגב, הוא ביקש, כשאבא שלי הגיע ארצה ב-1941 באמצע המלחמה, המשימה הראשונה שיאיר מטיל עליו זה לכתוב פירוש לעיקרי התחייה. והוא כתב מחברת בקריחה שחורה, מחברת של 64 עמודים כתובים פנים ואחור, בכתב יד מסודר, אז הוא דעה לו כתב יד מסודר. פרשנות מקיפה, עמוקה ומאוד נלהבת לעיקרי התחייה. יאיר קורא את הדבר הזה ואומר, זה קצת מתלהב מדי בשבילי. הוא היה ליטווק, הוא היה ליטאי, ואבא שלי היה חוסיד.
חסיד.
הוא היה... אז הוא אומר, הרוח, הדברים נכונים מבחינת המשמעות, הרוח, והוא לא פרסם את הפרשנות, אבל לימים החוברת הזאת עוברת בלחי מיד ליד, כחומר הדרכה בקורסים האידיאולוגיים. לאחרונה העברתי אותה לארכיון של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, והבטיחו לי שתהיה תיבת זכוכית בכניסה, באולם הכניסה, שבין שאר הדברים שיוצגו שם, גם המחברת השחורה.
עם השבק יאשר.
שבק לא יותר להחיסיון, כן. שימו בד שחור על תיבת הזכוכית.
כן, אז השאלה אם יש משיחיות חילונית, לא יודע, אני אשאל אותך, אני אקשה עליך. אבא שלך, הדתיות של, החילוניות שלו והיהודיות שלו, הם היו כצורך השעה, מה יגיד כבודו? אני לא יודע עד כמה אתה מדקדק או לא, אבל אני סליחה על השאלה, אבל במטאפורה הזאת שאתה אמרת אולי בגלל זה, האם בסופו של דבר המדינה פה צריכה להיות מדינה יהודית דתית או יהודית חילונית עם זהות לאומית?
היא צריכה להיות הרבה יותר יהודית. היא לא מספיק יהודית לטעמי. והשאלה אם היא צריכה להיות יהודית דתית או יהודית לאומית, היא שאלה לא טובה, כי אי אפשר להפריד ביהדות, אי אפשר, כל הניסיונות לעשות רק לאומיות או רק דתיות, נכשלו כישלון די עלוב. ולכן גם שופטי בית המשפט העליון החילונים הבינו את הדבר הזה ואמרו, אתה לא יכול, מישהו, קניוק נדמה לי, ביקש שירשמו את הלאומיות, את הלאומיות שלו כלאומיות ישראלית, והם אמרו לו, אין חיה כזאת, אין דבר כזה, אנחנו מאוד מצטערים, רצינו, אבל לא מצאנו דבר כזה. עכשיו, אני הולך בענייני קיום מצוות, אני הולך לשיטתו של אבי, נוהג כמסו, הוא היה יהודי מסורתי בעניין הזה, וגם אני כמו, אבל אני מרבה לדבר בפני מכינות קדם צבאיות על הסכסוך. ורוב החניכים שאני מדבר עליהם הם ילדים חילונים. ואני שואל אותם מה היחס שלהם לתנך. ואני מסביר להם שמי שלא מאמין בתנך, אז הוא מנובל. כלומר, הנוכחות שלו בארץ ישראל בלי התנך היא נוכחות של גזלן. כי בצדק אומרים הערבים, מחפת לנו שרדפו אתכם באירופה. תריבו עם הגרמנים, תריבו עם הפולנים. למה אנחנו אשמים? כלומר, אם ארץ ישראל שלנו היא לא בזכות, והזכות מעוגנת בתנך ובלי התנך, אין לנו קושן, ובן גוריון ב-37 לוועדת פיל, בא לוועדה נכון. ואומר להם, לא בלפור, ולא חבר הלאומים בסן רמו, זה הקושן שלנו על ארץ ישראל, ובן גוריון לא היה יהודי דתי, אבל אתה מבין שהוא יהודי מאמין, הוא לא משתמש בזה כמסמך משפטי, הוא גם יודע שכל חברי ועדת פיל הם נוצרים מאמינים שגדלו על הבייבל.
אז כאן אני חוזר לספר שלך, שבעצם מתחקה אחרי מקורות, ואחרי טקסטים, ואחרי מהימנותם, ויבואו באמת, כמו שדיברנו בהתחלה על הממצא, מהרבל, אנשים שיגידו, בסופו של דבר, הטקסט הזה הוא טקסט שכתבו אותו בני אדם, גם שם היה פוליטיקה באותו זמן, ואכן באמת האסכולה תל אביב שגורסת ש... דוד הוא היה איזשהו תקיף מקומי, היא חוטפת מכה אחר מכה על ידי הממצאים, והם עדיין נשארים בה. אבל עדיין, האם רואים בזה איזה טקסט אלוהי? ודיברת על נבואה, על התקוממות הנבואה. האם, כי בהסתכלות על היסטוריה, אתה אומר, וואי, כל מה שהנביאים כתבו אז, התקומה של ארץ ישראל, לעתיד לבוא, מתגשמת. זאת אומרת שיש להם סממן משהו מעבר לכאן ועכשיו ולארצי, אלא משהו אלוהי שנוגע בו, או שזה פשוט איזשהו DNA היסטורי, לאומי, תרבותי שנמצא אצלנו, ולכן אנחנו נושאים אותו איתנו.
תראה, במידה שרפואה היא בכלל מדע, אז אני יותר קרוב לצד המדעי, לצד של ה-DNA. ועד היום לא מצאתי או לא קראתי על שום גן שמקודד לבניית בית המקדש בירושלים. כלומר, מדובר בתודעה ולא בביולוגיה או כימיה. אז כשיש לך אנשים שהתודעה שלהם היא הפוכה, כלומר, לצורך העניין היא אנטי-אמונית, וגם אם הם חובשי כיפה ומקיימי תרי"ג מצוות, יכולה להיות להם תודעה אנטי-אמונית שיבואו ויוכיחו שלא ייתכן שפרק מ' בא אחרי פרק למדת. לא ייתכן מבחינת הניתוח הטקסטואלי שזה בא, ולכן מדובר בשיבוש מאוחר, אולי פוליטי, אולי זה... כל מי שלא מוכן לקבל את התנך כמו שהוא נמצא בבעיה קשה, כי הוויכוח הוא על ההשפעה ההיסטורית של האמונה על עם ישראל. ואם אתה מעקר את האמונה ככוח שפעל אז ופועל היום, אז אתה מגיע לניתוח של טקסטים מיתים, שבסדר, אז הפסוק זה סותר את הפסוק ההוא, ולכן לא ייתכן שהוא נכתב לפניו. אבל זה די משעמם. אסכולה של ביקורת המקרא מצטה את עצמה להבנתי, וגם ביקורת הארכיאולוגיה והארכיאולוגיה המינימליסטית וההיסטוריונים המינימליסטיים. מי שמתעלם מהתנך ככוח פועל ומניע בהיסטוריה היהודית, אז הוא חי באיזה...
לא, אז אני מגרד, האם זה כוח מניע בגלל מה שהוא היה ונצרה, ואין לי עניין באמת לניתוחים משעממים ומשמימים, למצוא בו כל מיני סתירות, כי יכול להיות שהיו ויכול להיות שלא היו, אבל זה מה, איך מנהג ישראל דינו, זה מה שנקבע וזה מה שנתפס וזה מה שמשרת, או שיש, אני כן מכניס את העניין הזה, יש בו משהו טרנסטנדנטלי נקרא לו, יש בו משהו...
יש בו, בוא נגיד את הדברים בפירוש, יש בו אלוהים.
אלוהים, כן.
בלי אלוהים זה לא היה עובד. זה לא, התנך לא היה עובד, עם היהודי לא היה עובד, לא אז ולא היום. אני יהודי מאמין, אני לא יהודי שמאמין ב-DNA. DNA עובד, זה אחד הכלים האלוקיים הכי יעילים שהומצאו עד היום. באמת יוצא מן הכלל, אדם אחד... עם 46 קרומוזומים יכול להיות גאון, אותם 46 קרומוזומים אצל אחד אחר יוצא אידיוט. אנחנו מכירים כאלה מהחיים, אבל בלי זה זה לא עובד, בלי זה אתה לא יכול.
אוקיי, נסתכל על ישראל עכשיו של 2022 למניינם. אתה רואה מה? מה חסר לנו כאן ומה... לא נק... אפשר גם לגעת בפוליטיקה, בזה, אבל מה חסר לנו כאומה, כתרבות, כחזון, שיכול להיטיב את החיים שלנו, או לא להיטיב ברמה הבורגנית של עוד רכב ועוד זה, אלא באמת ליצור לנו פה חיים משמעותיים יותר וטובים יותר.
אני חושב שאנחנו חיים בדורות של, אני יודע, 30-40 השנה האחרונות, של מנהיגות פרגמטית. מנהיגים שהם רוצים בטובת ישראל, אני לא חושב שאפילו אולמרט, שאני לא מחובביו, רצה ברעתה של מדינת ישראל. הוא רצה עניינים כספיים שלו, זה עניין אחד, אבל כשהוא הולך להפציץ את הכור בסוריה, הוא בעד מדינת ישראל, הוא לא בעד שום דבר אחר. אבל הוא מנהיג פרגמטי. כלומר, ונתניהו אותו דבר, הוא לא מונע אידיאולוגיה. אין לו איזה יעד שהוא מפליג אליו. הוא מרגיש שהוא היה הקברנית, והוא עמד אצל הגה הספינה, והתפקיד שלו היה לנווט אותה בין הסלעים והקרחונים שלא תתרסק. עכשיו, אני לא זיהיתי אף פעם אצל נתניהו איזה יעד, לצורך העניין, יעד משיחי. כלומר, האם יש לו מפה בחזון שלו? האם יש לו קיבוץ גלויות בחזון שלו, לא כסיסמה, אבל כשהוא ילך לקהילה באמריקה, האם הוא יגיד להם, אם אתם לא עולים לארץ ישראל, אתם לא רק מטומטמים, אתם גם מנובלים, כי אתם פוגעים בעם שלכם. הוא לא יגיד להם את זה לעולם. ולכן...
ולא רק מטעמים טקטיים, כי פשוט...
בעיקר מטעמים טקטיים הוא יגיד להם.
מטעמים...
הוא לא יגיד להם.
לא, מטעמים טקטיים זה בסדר. אתה יכול להגיד, אני לא רוצה עכשיו לריב. הרי היה נכון. אריק שרון רב עם נשיא צרפת בזמנו, שאמר לקהילה היהודית
נכון.
משהו דומה.
נכון. כלומר, המנהיגות שלנו בעיקרה היא מנהיגות פרגמטית. אני עכשיו מחליט אם אני תוקף את הרפורמים או לא תוקף את הרפורמים. והמסקנה, אני לא תוקף אותם כי אני צריך את התמיכה שלהם בארצות הברית. והאם אני הולך להגיד להם בפנים, תשמעו, רפורמים יקרים, הבעיה שלכם שלרפורמים אין נכדים. כלומר, אתם דנים את העם ישראל, את בני קהילתכם, להתבוללות ולכליה כל מי שיעקב אחריכם. לא יהיה דור שלישי ככה. אז האם טקטית זה כנראה לא נכון אם אתה רוצה אותם באיפק? אידיאולוגית זה נכון. מה שחסר לנו זה מנהיגות מונעת אידיאולוגיה. ולצורך העניין אפילו לשמאל הקומוניסטי אני יכול להתגעגע. כי הייתה להם אידיאולוגיה. היום השמאל הוא, גם זה הוא איבד. אבל גם הימין בהנהגה שלנו, ואני מסתכל על ההנהגה הנוכחית של מדינת ישראל, כשעומד נפתלי בנט והאיש שלפני שנים אחדות לאג ליאיר לפיד על כך שהוא השתמש בביטוי הגדה המערבית.
גם נתניהו אגב, נכון.
ועכשיו הוא עומד ליד בלינקן ואומר לו ווסט בנק. כדי שזה ימצא חן בעיני האמריקאי, כי טקטית זה נכון, אולי.
בן אדם אבל... שהיה מנכ״ל נכון. הגדה המערבית, מועצת הגדה המערבית.
אז עכשיו אתה מתחיל לחשוב, האם כשהוא היה שם, זה היה מטעמים אידיאולוגיים או מטעמים טקטים. פרגמטיים? האם זו הייתה פלטפורמה שהוא עלה עליה, קרובה להשקפותיו? נתניהו, הניתוח שלי של נתניהו היה שהוא לא מונע, אין לו מנוע אידיאולוגי, אבל במקרה הטוב האידיאולוגיה הם משקולות לרגליו. כלומר, הוא לא קם בבוקר בתוך תשוקה לוהטת להקים מדינה פלסטינית. אבל אם צריך, נקים. כלומר, הוא הלך לבר אילן ואמר מדינה פלסטינית. ונדמה לי שבמקרו, זה מה שחסר לנו, הנהגה מונעת אידיאולוגיה. והנהגה כזאת גם מציבה מטרות חזוניות לעם ישראל. אני לא רואה את החזון, החזון שלנו 20-30 צמצום פליטת המזהמים לאטמוספירה, זה החזון של המדינה.
אז אני אקשה על זה. אולי האידיאולוגיות הגדולות היו שייכות לתקופת קום המדינה. זאת אומרת, אז באמת נלחנו על חיינו. עכשיו, גם עכשיו יש הרבה סוגיות כבדות משקל לא פתורות, והגרעין האיראני הוא בהחלט איום קיומי. אבל בסך הכל, לאחר שיצרנו פה מדינה, אפשר יותר לתמרן בעניינים טקטיים.
חייבים לתמרן בעניינים טקטיים. אי אפשר בלי
לא,
לתמרן.
אבל אני לא צריך את האידיאולוגיה הזה שהיא לפעמים, כמו שאמרת, משקולת על רגלי, כי אני...
אבל הבעיה,
דופק לפעמים את הראש בקיר.
הבעיה כשאתה מתמרן לצרכים טקטיים בין המכשולים, אתה צריך לדעת לאן אתה מפליג. כי אחרת אתה מתברבר בניווט. זה בסדר, אתה לא חייב, אתה צריך להגיע לנקודה מסוימת, זה בסדר לא לעלות על ההר, מותר לעקוף אותו. אני זה כבר לא צעיר ולא בא לי לטפס על הרים וזה בלילה. אבל... אתה צריך לדעת לאן אתה הולך, ומה שחסר לי בהנהגה, זה שאני לא מאתר את החזון של איך הם רוצים לראות את עם ישראל וארץ ישראל בעוד 10 שנים, 100 שנים.
אבל מה, אתה מה... מאתר כן כוחות כאלה בשטח, או שזה כאילו משהו שצריך לקומם אותו איכשהו?
אני מאתר אותם בציונות הדתית. אני מאתר אותם באותם אלה שיש להם מנוע. ולא רק מנוע פרגמטי ואישי, ולהגיע לעמדת שליטה וכוח. יש גם אנשים טובים שהאידיאולוגיה שלהם זה לעשות טוב, שזה גם בסדר, אבל זה לא משהו שיש לו מטרה מוגדרת. אני מחליט שאני אעשה טוב ל-230 איש ואחר כך אני יכול לצאת לפנסיה. זה לא מטרה מוגדרת, זה הגדרה של שאיפה כללית, מוסרית, טובה. חסרות לי הגדרות מטרה לעם ישראל, לארץ ישראל, למדינת ישראל.
פרופסור אריה אלדד, תודה רבה לך שהגעת אלינו, היה מעניין מאוד.
שכוח גדול, תודה.
תודה גם לכם המאזינים, אתם יכולים לעקוב אחרינו באפל פודקאסט, בספוטיפיי וגם כמובן באתר סרוגים, אפשר להשאיר תגובה, לפברט, לעשות לייק או כל מה שאתם נוהגים לעשות. והיכן שאתם נוהגים לשמוע.
ומי שרוצה את שלום ציון, שיכתוב בגוגל אריה אלדד שלום ציון ויגיע.
בהחלט. תודה, תודה.
תודה רבה.